טוב, אנחנו היום לומדים מאמר שהרבי אמר בחג השבועות בשנת תשכ"ט. מאמר מאוד מעניין שתוכנו של המאמר נפלא מאוד להסביר איך הקדוש ברוך הוא, שם הוויה במיוחד, שם נעלה, נמצא במהות של כל אחד מאיתנו. ולא רק בנשמה שלנו, שנבוא ונאמר הנשמה שלנו היא נשמה גבוהה, חלק אלוקה ממעל ממש, אלא אצל יהודי אפילו הגוף הגשמי שלו. הגוף הגשמי הוא גם כן ביטוי של שם הוויה. ואת זה אנחנו נראה פה סביב ביור נפלא על המעמד המיוחד של מתן תורה להר סיני, מה שהיה שם, מה התרחש שם, שזה מבטא את העניין הגילוי המיוחד של שם הוויה אצל כל אחד ואחד. הפרק הראשון של המאמר פותח בדיוק של מילה, והתייחסות להסביר מילה אחת מהדיבר הראשון של עשרת הדיברות, זה אבל רק כפתיח, אחר כך עוברים לדבר על הנושא של שם הוויה שבכל אחד ואחד, ואז נחזור חזרה ונראה איך הדברים קשורים ביחד. אז נצא לדרך. מדבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. זה הפסוק הראשון, שעם הפסוק הזה נפתח עשרת הדיברות. זה הפתיח של עשרת הדיברות. ופה יש דיוק מאוד מפורסם, שכל רבותינו נשיאינו במאמרים שואלים את השאלה הזאת. מילה אחת כאן בפסוק לכאורה לא אקטואלית, לא מתאימה. וידבר אלוקים, וידבר אלוקים. כל הדברים האלה, כל הדברים שהולכים לשמוע עכשיו. לאמור. המילה לאמור היא לא מילה שמובנת בסיטואציה הזאת. מדוע? המילה לאמור מופיע לנו בתורה הרבה פעמים. בדרך כלל, איפה המילה לאמור מופיע לנו בתורה? וידבר השם אל משה לאמור, כתוב ריבוי עצום של פעמים. מה פירוש המילה לאמור? וידבר השם אל משה, אנחנו מבינים, השם דיבר למשה. מה זה לאמור? מה פירוש המילה לאמור? לאמור למישהו אחר. אז הוא שולח את משה רבינו ואומר לו, אני מדבר אליך כדי לאמור. כדי שאתה תאסוף את היהודים, תגיד להם. לכאורה היינו יכולים גם פה לומר אותו דבר. שכאשר הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות לכל הנאספים, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה, לאמור. מה פירוש לאמור? לספר אותם. למי? לפי מה שאנחנו יודעים, שבזמן המעמד המיוחד הזה של הר סיני, היו נוכחים במקום כל הנשמות. לא רק אלו שחיו באותו דור, אלא גם כל הנשמות העתידיות שירדו לגוף בעוד 3,000 שנה, הנשמה הייתה במתן תורה. כל הנשמות של עם ישראל, כולם היו במתן תורה. אז אם כולם היו במתן תורה, אז אין למי להגיד, כולם היו. אז המילה לאמור לא מובנת. לאמור למי? אם כולם נוכחים, אז למי לאמור? זה השאלה. אז אם כך, שאלנו מה זה לאמור, מה הפירוש לאמור? בוא נראה, נקרא את השאלה בלשון המאמר. וידוע הדיוק במה שכתוב לאמור. הדיוק, המילה לאמור היא קשה, למה? דמאחר שכל ישראל, הנשמות שבכל הדורות, היו במעמד הר סיני, ושמעו את הדיברות מהקדוש ברוך הוא בעצמו, אז אם כל הנשמות היו שם, כולם שמעו את עשרת הדיברות.
אין לי מי לומר.
מהו פירוש לאמור? הרי בדרך כלל, מה המשמעות של המילה לאמור? לאמור לאחרים. אין אחרים. אין אחרים שצריכים להגיד להם, כי כולם נוכחים. מה זה לאמור? אז השאלה הזו, הוא עונה עליה, אפשר לומר, שתיים שאין ארבע. ארבע תשובות, שבעצם הן שתי גישות, ולכל גישה יש שתי פרטים. וכל זה רק ההקדמה לתוכן של המאמר. זה כאילו יהיה מפני עצמו. ארבע תשובות. שתי תשובות, שכל תשובה תתחלק לשניים. לפני שהוא מפרט את התשובות, הוא נותן לנו את הבסיס שעליו נבנים התשובות. ונקודת הביאור בזה, שבזה מבאר הכתוב את החידוש דמתן תורה. כשהתורה הוסיפה את המילה לאמור, מילה אחת לאמור מקפלת מה החידוש הגדול של מתן תורה. במילה לאמור יש וואו, קורה פה משהו שלא היה קודם. תורה, כפי שאנחנו נראה מיד ואנחנו יודעים, למדו גם לפני מתן תורה. אבות הקדושים ובמצרים השבטים, תורה למדו. אבל במתן תורה קרה משהו שלא היה קודם. המשהו המיוחד הזה שקרה במתן תורה, מקופל במילה לאמור. ונקודת הביאור בזה, שבזה מבאר הכתוב את החידוש דמתן תורה. דלכאורה, על פניו יכול האדם לבוא ולשאול, מה באמת קרה במתן תורה? כי את האינפורמציה שעם ישראל קיבל במתן תורה, ידעו. כל אחד מהנוכחים שם, או בוודאי שבט לוי, בוודאי הנהלים שבהם, לא חדש להם התורה. אז מה בכל זאת התחדש להם? דלכאורה הרי גם קודם מתן תורה, למדו כל התורה. כל התורה הייתה מוכרת. איך אנחנו יודעים שלמדו את התורה? כמובן, גם מזה שקיים אברהם אבינו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה. הגמרא אומרת שאברהם אבינו קיים את הכל, אפילו עירוב תבשילין, כתוב אברהם אבינו קיים בעשר, הכל. אז אם הוא קיים את הכל, שבכדי לקיים את התורה צריך ללמוד אותה. אם אברהם אבינו קיים את כל התורה, ברור שהוא למד את התורה. כי הוא ידע מה לקיים, ידע מה לעשות. עד כדי שישנה שאלה, למה הוא לא עשה ברית מילה? למה הוא חיכה לגיל 99? אם הוא קיים הכל, למה את זה לא עשה לבד? זאת אומרת, היה ברור לנו שאברהם אבינו קיים את הכל, למד את הכל, ידע את הכל בנבואה, הוא ידע. הוא ידע את העתיד, הוא ידע מה... הוא אכל מצות בפסח, למרות שעוד לא היו במצרים, ועוד לא יצאו במצרים. אבל הוא ידע מראש שבתקופה הזו, הרי מצות זה מצווה אלוקית, שמשתלשלת בעולם באיזו סיטואציה, או בזמן מסוים, בעקבות מאורע מסוים, אבל בשרשו האלוקי הוא קיים עוד הרבה לפני שנברא מצרים בכלל. אז אני לא מבין, הוא יודע את העתיד, והוא יודע כל דבר מה לעשות. בברית מילה, אתה עונה על השאלה, כן. אני מביא כדוגמה, שהיה אצלנו ברור שהוא קיים את הכל, עד כדי שואלים למה את זה הוא לא קיים. קיים את הכל. עכשיו, אברהם אבינו ברור שכדי לקיים את הכל, היה צריך ללמוד. או בוודאי שאברהם לימד את כל התורה כולה ליצחק בנו. יש לו בן יחיד, אשר אוהב אותו, מחנך אותו, אין ספק שישב איתו, הוא למד איתו גם תורה. ויצחק לימדה ליעקב, הוא בניו. זאת אומרת, התורה עברה מאבא לבן, במיוחד במשפחה המיוחסת. וכשזה הגיע למצרים זה התפשט יותר, כל שבט לוי לא היו עובדים במצרים כי היו לומדים תורה או מלמדים תורה. אז תורה הייתה ידועה גם לפני מתן תורה, אולי לא לכולם, אבל הייתה ידועה. ומהו החידוש במתן תורה? אז מה קרה במתן תורה? מה נגיד שכל מתן תורה היה רק בשביל אלה שלא למדו? אלה שלמדו מבחינתם זה היה טוב, אנחנו גם משתתפים, אנחנו יודעים כבר, ברור שלא. ברור שהמעמד המיוחד וההכנות וכל... זה היה חידוש עצום לכולם.
זה הסמכה כדי יכול.
מה?
שהיה מתן תורה, כאילו זה כמו הסמכה, כאילו שעד עכשיו לא הייתם מצווים, עכשיו אתם מצווים.
אז זה לא רק משהו טכני, שמתמיהם מצווים, אלא התחדש כאן משהו שלא היה קודם. זאת אומרת, רק מצווים פגושו שמה שהיה או שנשאר, רק התפזף בו איזה... עוד איזה קבץ, עכשיו אתם מצווים. לא, זה משהו חדש. משהו שאברהם אבינו לא היה לו. ויצחק ויעקב ובניו, עד אותו רגע לא היה להם. זה התחדש באותו רגע. זה מבואר בהרבה מקומות מה התחדש במתן תורה, העניין הזה של חיבור עליונים ותחתונים וכולי. אבל פה אנחנו מתייחסים ספציפית למילה לאמור. איך המילה לאמור מבטאת משהו חדש שקרה באותו הזדמנות. הוא מבאר הכתוב, בא הפסוק להסביר לנו, בפתיח של הדיבר הראשון, לומר לנו, מה קורה כאן? מה הולך להתרחש כאן? זה לא סתם מעמד שכולם באים כדי ללמוד איזה עניין מסוים. הולך להיות כאן משהו ייחודי שלא קרה לפני כן. מה קורה? והר הכתוב, זה בא הפסוק לומר, שהחידוש דבר ידבר אלוקים את כל הדברים האלה במתן תורה הוא. אתה יודע מה התחדש במתן תורה? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. אני יודע מה התחדש? לאמו. המילה לאמו זה החידוש, ומה החידוש במילה לאמו, מה הסוד שאנחנו צריכים לגלות, זה מתפצל לשני אופנים. שעל ידי זה ניתן הכוח לכל אחד ואחד מישראל שבכל הדורות, שלימוד התורה שלו יהיה באופן דלאמור. עוד לא יודעים מה זה הלאמור הזה, עוד רגע נראה. אבל תדע לך, אתה מה קרה? מאותו רגע והלאה, כל יהודי, בכל הדורות, כשהוא ילמד תורה, הוא ילמד את התורה הזו שניתנה במעמד הר סיני, התורה שהוא ילמד יהיה לאמור. עוד רגע נראה מה זה הלאמור הזה. אבל הלאמור הזה זה החידוש. מה זה הלאמור הזה? הוא שני פירושים בזה. אפשר את הלאמור הזה לפצל לשניים. שני פירושים, מה הלאמור הזה אומר. הם נשארים עם המשמעות המוכרת לנו, שמה המשמעות המוכרת לנו בפירוש המילולי של המילה לאמור? להגיד לאחרים. נשארים באותה אותו מתכון. לא במובן להגיד לאחרים שלא היו באותו מעמד, זה במובן הרבה יותר אלוקי ומעניין. שני פירושים בזה. פירוש אחד, כתוב, שמדרש, תנת ואליהו, אומר כך, שעל ידי לימוד התורה שלו, הוא גורם שהקדוש ברוך הוא יאמר דיבורים האלה. בכל פעם שיהודי לומד תורה, אומר תנת ואליהו, זה כל הקורא ושונה, הקדוש ברוך הוא קורא ושונה כנגדו. אתה עכשיו יושב ולומד תורה, הקדוש ברוך הוא עכשיו עומד איתך ואומר את מה שאתה אומר. לאמור, למי לאמור? כביכול הקדוש ברוך הוא. כשאתה לומד תורה, אז זה לאמור. הקדוש ברוך הוא שותף איתך. הוא כאילו מושפע ממך. הוא כאילו אתה גורם שגם הוא יאמר את זה. ועל פי זה, אז מה הפירוש לאמור? לאמור נשאר באותו כיוון מחשבה, לאמור לאחרים. מי זה האחרים פה? קדוש ברוך הוא. ועל פי זה פירוש לאמור הוא, שאדם הלומד תורה, אומר לה קדוש ברוך הוא כביכול, שיחזור על הדיבורים שלו. אז אתה יודע שהמילים שאתה אומר עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר אחריך מה שאתה אומר, אתה ניגש לתורה ביותר...
כבוד,
אחריות.
אם אני עושה כבוד, זה כביכול עזר, נכון? כביכול עזר.
אתה משפיע.
כן.
אתה פועל, שאתה אומר, הוא אומר.
אתה העליון
לדבר. כנגדו. אז זה לימוד. לפני כן, לפני מתן תורה, לימוד היה אינפורמציה. אינפורמציה אלוקית שהתגלה לאברהם אבינו בתור נבואה, והעביר את זה ליצחק... היום לימוד התורה זה אחר לגמרי, זה לא בתור אינפורמציה. אתה לומד תורה, ותדע לך, הקדוש ברוך הוא מחובר אליך. הוא מחובר אליך באופן כזה שאתה אומר והוא אומר אחריך. כל פעם שאתה אומר, אתה אומר פסוק, אתה לא לבד, יושב פה איזה פינה, אומר משהו. אתה אומר, הוא אומר אחריך.
מה התחדש בזה? זה שהוא אומר, אז זה אומר, גם מקודם הוא אמר.
זה אנחנו נלמד במאמר יותר בהרחבה. זה נבנה על הנקודה הזו, צריך לזכור את הנקודה הזו, יש כאן חידוש גדול. מה זה העניין הזה? אבל קודם כל, זה המעמד הגדול המיוחד שקורה בלימוד התורה שלך. אתה לומד, הוא אומר אחריך.
זה היה גם אצל האלו?
לא, בדיוק זה מה שאנחנו אומרים, לא. זה רק ממתן תורה ועל.
זה החידוש.
זה אופן אחד, איך להסביר, לאמור. לאמור, נאמר, שהיהודי לומד, והוא כביכול בזה אומר לקדוש ברוך הוא,
נגיד.
תגיד אחריי. ועוד, עוד אופן אפשר לומר, להישאר עם אותו כיוון. ועוד, עוד אופן אפשר לומר, שלימוד התורה של האדם יהיה באופן דלאמור. אופן אחר, אפשר להגיד, כשאתה לומד תורה, אתה כבר לאמור. יש מישהו שדיבר לפניך, ואתה חוזר על הדברים שלו. דיינו, לחזור הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר. כשאתה מוציא מילה של תורה מהפה, אתה אומר עכשיו מה שהקדוש ברוך הוא אומר. כמו שנאמר, דוד אומר לך, אומר בתהילים, פרק יפשוטט, תן לשוני אמרתך. הלשון שלי תענה ותאמר את האמרה שלך. שני הפירושים, זה מראה עד כמה הלימוד תורה שלנו מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, או באופן שהדיבור שלנו גורם שהוא יאמר, או הפוך, האמירה שלו גורמת לנו לומר.
אז לפי הפירוש השניינו זה
מתן תורה. גם בסדר, כל אחרי מתן תורה יש את המעלה הזו, שאתה אומר את מה שהוא כרגע אומר.
זה לפי הראשון.
לפי הראשון זה שאתה גורם לו לומר, לפי השני הוא גורם לך לומר. אתה לאמור. הוא כל רגע ורגע מדבר ואתה לאמור, אתה חוזר אחריו. האופן הראשון זה שהוא חוזר אחריך. והאופן השני זה שאתה חוזר אחריו.
פעם אחת זה כאילו יכול להתערות הדלת. פעם אחת זה התערות הדלת.
כאילו, כן.
מה שהוא אומר שאנחנו אומרים אחריו זה היה גם לפני מתן תורה.
לא. שני הדברים זה חידוש אחרי מתן תורה.
לא, בשתיים, הוא אין אומר שתיים.
שניהם זה חידוש של אחרי מתן תורה. מה כאן הנקודה אנחנו נראה ברחבת המאמר? כאן רגע אנחנו מדברים כרגע על ה... תדע לך, המילה לאמור היא מילה חדשנית. לא היה לפני זה. מה כולל המילה לאמור? זה כולל שני דברים. שהוא אומר, או שאתה אומר, זה חידוש של מתן תורה. לפני זה, זה היה מידע. חדוש ברוך הוא, יש לו ידיעות אלוקיות, והוא נתן לך אפשרות גם לדעת את זה. זה היה לפני מתן תורה. אחרי מתן תורה, התורה הופכת להיות דבר חי, כל הזמן. הוא אומר ואתה אומר אחריו. או אתה אומר והוא אומר אחריך. הלאמור זה לשני הכיוונים. זה אופן אחד. נשמור את האופן הזה בראש, אנחנו עוד נחזור לזה. אופן שני, מאוד מעניין, אופן שני גם אפשר בשניים, לא בשני צדדים, אבל בשני פרטים. אופן שני, כיוון אחר, מאוד מעניין.
זה לא שתי פירושים,
מה שאמרנו כרגע זה שני פירושים.
שתי פירושים,
מה זה לאמור? מי הוא הלאמור? עכשיו אנחנו ממשיכים. או שהלאמור זה שהקדוש ברוך הוא אומר, אחרינו. פירוש השני, שהלאמור הוא שאנחנו אומרים אחריו.
זה אופן
אחד. זה הכל אופן אחד איך להסביר את המילה לאמור. הלאמור עצמו מתפצל שניים. ועוד פירוש, מבוא ידבר לאמור. אפשר להגיד עוד אופן, עוד הסבר. אחר, מה הפירוש וידבר האלוקים את כל הדברים לאמור? נגיד זה בעל פה, ואז נראה את הלשון בפנים. האופן השני הוא אופן מאוד מעניין. יש כאן שתי מילים חשובות. וידבר לאמור. וידבר לאמור, שתי מילים חשובות. שפה זה מה שהתחדש במתן תורה. עכשיו, וידבר נכנס לה לאמור. הפירוש. יש פסוק שאומר, הוא לא מביא את זה כאן, אבל אני מביא את זה רק ל... עשרה, עשרה הקף בשקל הקודש. יש לנו שני דברים שהם במספר של עשר. ויש ביניהם איזשהו חיבור. והחיבור ביניהם נוצר במתן תורה. יש עשרה דברים, הם מופיעים שניהם במשנה, בפרקי אבות. יש עשרה דברים שכתוב בבריאת העולם. איך זה נקרא?
מאמרות.
עשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. יש לנו עשרה דברים שקרה במתן תורה. עשרת הדיברות. זה נקרא דיברות, זה נקרא מאמרות. וידבר לאמור. מה קרה במתן תורה? שוידבר, מה זה וידבר? הדיברות הפכו להיות חדורים בלאמור במאמרות. במילים אחרות, התורה חודרת לעולם. לפני כן, אנחנו מכירים את זה בחסידות, שמביאים את המדרש הידוע, שלפני כן היה השמיים, שמיים להשם, ואז אתה לבני אדם, נתק בין עליונים ותחתונים. מה מתן תורה פועל? חיבור. וידבר לאמור. עשרת הדיברות חודרות לתוך עשרה מאמרות. נראה את הלשון עכשיו בפנים.
שזה נשמה לתוך הגוף.
כמו. ועוד פירוש בוידבר לאמור. עוד אופן איך אפשר להסביר מה זה וידבר לאמור. שוידבר אלוקים את כל הדברים האלה. מה זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה? מה זה וידבר? עשרת הדיברות, שעשרת הדיברות זה את כל הדברים האלה. הרי עשרת הדיברות כוללים את כל התורה. לא רק עשרת הדיברות, זה מסכם מצומצם את כל התורה. שהם כללו את כל התורה. אז תדע לך, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה. כל התורה כולה שנמצאת כאן בעשרת הדיברות, הוא לאמור. מה פירוש לאמור? שעשרת הדיברות, דיינו, התורה שלמעלה מעולם, יומשכו בעשרה מאמרות שבהם נברא העולם. מתן תורה פעל שיהיה חיבור בין תורה לעולם. שכל דבר בעולם יפעל על פי תורה. וכל דבר בעולם יושפע מפסקי דין התורה. התורה לא תהיה מנותקת מעולם, התורה תהיה מחוברת לעולם. זה נקרא וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. אז כשהקדוש, עכשיו מתי זה קרה באותו רגע? של מתן תורה, הקדוש ברוך הוא אמר את עשרת הדיברות, הוא חדר לעולם. העולם נהיה כלי לקבל את זה. האם זה קרה רק באותו רגע? אז הוא מוסיף כאן עוד. ועל דרך זה, הוא בלימוד התורה דה אדם. אותו דבר, כל יהודי שיושב עכשיו ולומד תורה, אומרים לו, אתה עכשיו לומד תורה, אצלך עכשיו קורה וידבר לאמור. דיינו, שהוא באופן דה וידבר לאמור, שמדיבור התורה שלו נעשה אמירה, המשכת ההשפעה למטה. אומרים ליהודי, הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לך שפע, רוצה לתת לך טוב, רוצה לתת לך רפואה וכסף, מה שאתה צריך. תלמד תורה, זה יוסיף לך בכל העניינים. כי התורה שתלמד זה לא רק שאתה לומד תורה, אתה לומד איזה שכל, אתה לומד איזה ספר, שבת, התנתקת מהיום יום, הלכת, ברחת לבית כנסת, יושבת למדת שיעור. זה לך שמה שאתה לומד עכשיו, בשעה הזו, ממשיכה לך שפע לחיים, לגשמיות. וידבר של התורה שלך זה לאמור, זה לעשרה מאמרות של העולם. התורה, לא רק הקדוש ברוך הוא במתן תורה חיבר בין התורה לעולם, אלא גם אתה, בכל פעם שאתה לומד תורה, הכוח של התורה שלך הוא כזה שזה מחבר את התורה ואת כל ההמשכות שהיא מביאה איתה לעולם.
השאלה שלי שהיא נשאלת זה בגלל לאמור. אנחנו עכשיו, יש כאלו שרק מקשיבים. זה נחשב אותו דבר.
שומע כעונה. אבל אחר כך תחזור על זה כדי שיהיה זה ממש. אז יצא אם כך.
הוא נהיה שותף לקדוש ברוך הוא.
הקדוש ברוך הוא ממשיך את השפע דרכו.
הוא נהיה שותף כי הוא
מעניין. כן, ודאי. יוצא אם כך, בואו נסכם. פתחנו בשאלה. מה זה לאמור? אמרנו, זה המילה לאמור לא מובנת. ענינו כאן שתי תשובות שהם ארבע. תשובה אחת אמרנו, לאמור זה שהקדוש ברוך הוא יגיד אחריך. תשובה אחרת אמרנו, לאמור זה שאתה תגיד אחריו. תשובה שלישית אמרנו, לאמור זה שהתורה תשפיע על העולם. תשובה רביעית אמרנו, שאתה תמשיך את ההמשכות לחיים שלך.
כל התשובות.
נשאלת השאלה וצריך להבין הקשר. והשייכות זה כל עניינים מנהל בלמור, כאילו מה זה, אספנו אוסף של תשובות, הרי אנחנו יודעים שהמאמר כאן בא, הפסוק הזה בא להגיד רעיון אחד, פנימי, וכל האופציות שהבאנו זה לא עוד תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה ועוד תשובה, אלא כל התשובות הללו בונים לנו נקודה אחת, ותופסת אותה מכל הצדדים שלה. כרגע זה נראה לנו ארבעה דברים שכל אחד הוא בפני עצמו, מה הקשר ביניהם? אנחנו כרגע צריכים לגלות איך ארבעת הדברים הללו שאמרנו, איך הם בעצם בונים לנו רעיון אחד. מהו הרעיון שקורה כאן? כדי להבין את זה, אנחנו נעזוב רגע את הלאמור עם השאלות והתשובות. נתקדם בעוד נקודה במתן תורה. ניכנס כאילו לתחום אחר במתן תורה, ואחר כך נראה איך כל העניינים משתלבים ומתחברים להם לבניין אחד. אז נגיע לפרק ב' של המאמר. והנה, במאמר של אדמו"ר מהר"ש, הרבי מהר"ש, הרבי הרביעי, דיבור המתחיל זה, גם הוא אמר מאמר שפתח על אותו פסוק, וידבר אלוקים כל הדברים האלה לאמור, שנאמר לפני 100 שנה, הרבי אמר את המאמר בתשכ"ט, 100 שנה לפני זה, תרכ"ט, אמר הרבי מהר"ש מאמר, וגם הוא פותח באותה שאלה כמו פה, למה כתוב לאמור ומה... לאחרי הדיוק שלכאורה תיבת לאמור מיותר. אחרי הפתיח עם אותו שאלה, מביא דבר מאוד מעניין. נגיד בעל פה את הקטע הבא, ואחרי זה נקרא בפנים. הוא אומר, הוא מביא שני קטעים משני מדרשים שונים. עוד מעט נבין למה הוא מביא את שניהם. שהמדרשים האלה אומרים דבר מדהים. כשאנחנו באים לאספה הציבורית, ובאו לשם מעמד של 100,000 איש, ביחד. היה איזה רב דרשן שנתן שם הרצאה, משהו משהו. אבל כל אחד שחוזר חזרה הביתה מהמעמד הזה, הוא מספר, הייתי במעמד כזה מיוחד, היה 100,000 אנשים. זה היה כזה אש, היה חם. תראו לעצמכם, האם ייתכן שכל אחד שיחזור מאותו מעמד יבוא ויגיד, שאלו אותו מה היה? היה אני, אני והרב לבד היינו שם. אני והוא, דיבר איתי, אני, אמרו, לא היה שם עוד 100,000 איש? לא ראיתי אף אחד. אני והוא. הוא דיבר אליי, דיבר איתי, הייתי איתו ביחידות. אבל הוא שם לא היה 100,000, 600,000. אני והוא לבד. נשמע דמיוני שיקרה כזה דבר. אז מביא שני מדרשים, שאומרים את אותו כיוון, שתדע לך שיהודי סיים להיות נוכח במעמד המיוחד של מתן תורה, וכל אחד העביר חוויות. מה היה? כל אחד שפגשת אמר אותו דבר. אני לבד הייתי ביחידות עם הקדוש ברוך הוא, דיבר איתי. דיבר איתי, הרגשתי שהוא מדבר אליי, לא שהייתי נוכח במעמד שהיו הרבה, הייתי איתי, כאילו אדם יבוא ויגיד, השמש בבוקר זרחה בשבילי, ממש אליי, אני מרגיש השמש יצא רק אליי, להעיר לי, הרי זה פלא גדול שיהיה אמירה, לא אמירה סתם, תחושה פנימית, אמיתית כזו, אני לא נראה את הלשון. מביא מה שכתוב בילקוט, ילקוט זה לא ילקוט שלוקחים לבית ספר, אלא ילקוט זה כינוי, זה שם של אחד המדרשים, נקרא ילקוט שמעוני. אז כתוב בילקוט שמעוני במדרש הזה, ליקוט. מה כתוב שם? כשהיה הקדוש ברוך הוא מדבר, היה כל אחד מישראל אומר, עם מי הדיבור מדבר. כל יהודי היה באותו מעמד גדול ואמר, דיברו איתי. הקדוש ברוך הוא דיבר איתי. איפה המדרש לוקח כזה חידוש עצום? מה שנאמר, שים לב מה כתוב בעשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך. כשאתה מדבר למעמד של 100,000 איש, או 600,000 איש, או כמה מיליונים, אתה אמור לדבר אליהם, רבותיי, תשמעו מה אני אומר לכם, וראיתם. אתה לא אומר, אתה שומע יהודי, אני מדבר אליך, הוא לא ידבר ככה, הוא ידבר לכלל. איך יכול להיות, עומדים 600,000, ועוד נשים, מיליונים, אנוכי השם אלוקיך, מי זה? למי הוא דיבר? אשר רציתיך, לא תגנוב. כל אחד הרגיש, הוא דיבר אליי. לשון יחיד. זה מדרש אחד. הוא מחזק את זה עם מדרש נוסף, שמוסיף פה עוד הדגש מעניין בדבר הזה. הוא מבאר, וזהו מדעית במדרש, זה כבר מדרש רבה. על הפסוק, מדרש רבה, על הפסוק הזה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אומר המדרש, על הפסוק, אנוכי אבי אלוקיך, סליחה, על המילים, אנוכי אבי אלוקיך, לשון יחיד, אומר המדרש, לא סתם שבתחושה הרגשת שמדברים אליך, אלא יותר מכך, שהכל ששמעו בעשרת הדיברות, היה לפי כוחו של כל אחד. הכל, הטון, היה הטון שמתאים לך. הרי הגננת בגן, דיברת עם הילדים, מה, בוקר טוב, ילדים חמודים, וכשהוא יבוא, תראו לזכם שהמורה בכיתה, של כיתה אבב, ידבר עם הילדים ככה, יגידו לו, התבלבלת, אנחנו לא בגן, נכון? כי איתם צריך לדבר, וכשיבוא לישיבה, דבר בשפה של ישיבה, כשיבוא למושב סקנים, הוא ידבר כמו שמדברים לסקנים, נכון? זאת אומרת שכל גיל, או כל אדם, כדי להפנים את מה שמדברים אליו, הוא לא רק צריך לשמוע, גם תלוי...
ניואנסים.
תניואנסים, באיזה טון אתה אומר לו את זה, באיזה כיוון. אומר המדרש רבה, שזה היה לפי כוחו של כל אחד. הבחורים לפי כוחם, והזקנים לפי כוחם, והקטנים לפי כוחם. לפי כוחם, לפי היכולת שלהם לשמוע.
מה זה יכולת?
בגוף, כמו, אתה תחת דוגמה, אם חשתי לך כדי שיהיה לך ברור.
לא, יכול לכוונה זה טון דיבור, אבל זה...
כן, כן, גם בטון הדיבור של כל אחד.
לא שומע, אתה רוצה אוזניה.
כן, הוא טון בס, כל בס או כל... כל אחד, יש רבנים שאתה... תגיד את ההרצאה הזו, אני אוהב לשמוע אותו, לא יודע, יש לו... זה מונוטוני מדי, אני... יש כל אחד מה הוא אוהב, יכול להיות שהוא אוהב דווקא ככה. אז כל אחד שומע בדיוק... את הדיבור, הביתה הרגיש, דיברו איתי בדיוק למה שאני אוהב לשמוע בצלילים ובטונים המתאימים אליי.
אותם
אותיות. אותם מילים, ברור. אבל כל אחד הרגיש שמדברים אליי.
אז אנשים שמעו אלוקייך?
כל אחד הרגיש מה שהוא שמע. למה הוא צריך להביא את שני המדרשים? אחרי שני המדרשים אומרים אותו רעיון. המדרש הראשון אומר... שכל אחד אמר, עם מי הדיבור מדבר? מה אומר המדרש השני? הבחורים לפי כוחם, הזקנים לפי כוחם, אותו רעיון. זאת אומרת, לא, זה לא אותו רעיון. אם היה לי רק אחד משני המדרשים, היה חסר לי משהו. מה כל מדרש מוסיף על השני? אז מה, ויש לומר, זה מהטעמים על זה שמביא גם אמר מדרש, למה הוא לא מסתפק בילקוט שמעוני, ומביא גם את המדרש רבה? ולפי שעל ידי זה מובן, שהוא מוסיף לי את המדרש רבה, אני מבין שהעניין די מי הדיבור מדבר לכל אחד ואחד בפני עצמו, כשאומרים שכל אחד ירגיש שמדברים אליו, הוא לא רק בנוגע לנשמה. זה לא הפירוש הוא שבתחושה הפנימית, היה לי הרגשה שאני חשוב לו כאילו אני לבד כאן. הנשמה שלי הרגשתי. אלא גם בנוגע לגוף. גם הגוף הגשמי והצלילים שהאוזניים הגשמיים צריכים לשמוע והטון שהגוף שלי יפנים את הדברים, גם בגוף הגשמי הרגשתי שמדברים אליי. שהרי החילוק זה בחורים זקנים וקטנים, מה מבדיל בין הבחורים לזקנים והקטנים? מצד הגוף, לא בנשמה. נשמה של ילד קטן, נשמה של זקן, מצד הנשמה זה אותו דבר. המבדיל בינינו זה הגוף, לכן הוא מביא את שני המדרשים. לא הביא רק את המדרש, את הילקוט שמעוני, שבנשמה הם הרגישו את האישי. הוא מביא גם את המדרש רבה, שבגוף הם הרגישו אישי. שזה פשוט דבר נפלא מאוד, מה היה באותו מעמד של מתן תורה. הוא מבאר במאמר, הטעם על זה, שהדיבור, את עשרת הדיברות, היה באופן דימי הדיבור מדבר בלשון יחיד לכל אחד ואחד בפני עצמו. לכאורה, למה זה קרה? כאילו, מה היה חסר אם זה היה דיבור כללי, זה היה פחות מחייב? הרי, כמו שמביא בסוגריים, בתורה בדרך כלל הדיבור, כתוב, אנחנו אומרים בקריאת שמה, אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים. למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי. התורה מדברת בלשון רבים, מוקשרתם לא תליה, לשון רבים. האם שהתורה כותבת בלשון רבים, מישהו יכול לומר, זה לא מתכוונים אליי? מדברים רק, זה משהו כללי, לא מדבר אליי? כל אחד מבין, שגם אם התורה מדברת, פרשת קדושים, מלא בציוויים כלליים, יש גם ביטויים באופן אישי, אבל יש גם ציוויים כלליים, לא תגנובו ולא תכחשו ולא תשקרו, אז ברור לכל אחד שזה... ציווי אישי. אז מה היה כל כך חסר אם דיבור היה במתן תורה כללי, זה עדיין היה מחייב כל אחד. למה באמת היה את ה... זה נס גם, זה לא, לא דבר טבעי. הנס הגדול הזה שהיה מעמד כזה שכל אחד באופן אישי, אגם שכל ציוויי התורה הם לכל אחד ואחד מישראל, למרות שכל הציוויים של התורה הם אישיים, ובכל זאת, ובכל התורה נאמר, אני השם אלוקיכם, לשון רבים. אז למה באמת, מה הטעם שעשרת הדיברות היה דווקא בסגנון כזה ובצורה כזו, שכל אחד ירגיש ושמע מכל הבחינות שהוא אישי, שהוא ביחידות, רק הוא נמצא לבד. אז הוא מוסיף ואומר על פי, כדי להבין את זה, הוא אומר בוא נראה עוד כמה שורות מה כתוב בילקוט שמעוני. אותו ילקוט שמעוני שהבאנו, שכל אחד אמר עם מי הדיבור מדבר, שמעו עוד כמה שורות, בוא נראה מה כתוב בשורות הבאות, זה ישלים לנו את התמונה מה הטעם שזה היה באופן כזה. על פי מדעית בילקוט שם, ילקוט שמעוני בהמשך כתוב, בבישת מתן תורה, שיתף הקדוש ברוך הוא את שמו בכל אחד ואחד מישראל. מתן תורה הקדוש ברוך הוא, דבר נפלא, כל יהודי, הקדוש ברוך הוא חיבר את עצמו לכל יהודי באופן פנימי ואישי. כל אחד היה במהות שלו, הגופנית, במהות שלו הנשמתית, בכל הרבדים, היה אצל כל אחד גילוי של האלוקות. באופן כזה, שיש אצל כל אחד את הגילוי של האלוקות, אז כל אחד הרגיש, הקדוש ברוך הוא נהיה אחד איתי.
פחן נשמתם.
זה גם פעל עליהם, פחן נשמתם, פחן זה חזר, וכל אחד הרגיש, הקדוש ברוך הוא התחבר אליי לגמרי. ומילא גם לא הרגשת אני במעמד כללי. כמו, ניקח דוגמה גשמית, אם יהיה אסיפה של טעימות, של מאכל חדש שיצא, יש טעימות. ואומרים, כל אחד בוא תעבור, תטעם. כל אחד יחזור מהמעמד, הוא אומר, טעמתי, היה, אני טעמתי בעצמי, זה היה מאכל טעים כזה, אני טעמתי. הוא לא יגיד, טעמו שם, אומרים שזה היה טעים, טעמו. זה שעוד 100,000 איש טעמו, זה לא משנה, כי הוא זה, אתה טעמת. אתה בגוף שלך טעמת. לא היית במעמד טעימות. אתה בעצמך טעמת. תחושה גופנית ממש. באותו מעמד של מתן תורה, הקדוש ברוך הוא התאחד עם כל אחד. ובמילא, כל אחד הרגיש, עם מי הדיבור מדבר? לא שהייתי במעמד גדול. זה היה אישי אליי. וזהו מה שכתוב, איפה רואים את הדבר הנפלא הזה? איפה רואים תיאור של הדבר הנפלא הזה? שהקדוש ברוך הוא התאחד עם כל אחד ואחד, ממש, מתן תורה. אז זאת אומרת, זה כתוב בתהילים. תהילים פרק שמחת, כתוב ככה. רכב אלוקים ריבותיים. שם הוא מדבר על המלאכים, המרכבה העליונה שהתגלתה במתן תורה. ריבותיים זה שתי ריבו. אחר כך בהמשך הפסוק כתוב, עד ניבם. המלאכים האלה שהם המרכבה האלוקית, עד ני, אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא בם. עד ני נמצא בם, במלאכים. כל מלאך הוא משותף בו, בשם שלו, במהות שלו, משותף הקדוש ברוך הוא אצל כל אחד. ואז הוא מסיים בפסוק ואומר, סיני בקודש. עד כאן סוף הפסוק. מה זה סיני בקודש? בהר סיני גם היה אותו דבר. בקדושה המיוחדת שהתגלתה בהר סיני, גם היה אותו דבר כמו אצל המלאכים. כמו אצל המלאכים עד ניבם, אז במתן תורה היה אותו דבר, האלוקות בם אצל כל אחד. הוא מפרט את זה. כמו שעד ניבם, כמו שהפסוק אומר עד ניבם. מה הפירוש עד ניבם? מי זה בם? במלאכים. ומה הפירוש עד ניבם? שבשמו של כל מלאך משותף בסופו שמו של הקדוש ברוך הוא. כל מלאך שאתם מכירים, יש מלאכים שיש להם שמות, מלאכים מפורסמים. אז כל המלאכים שיש להם שמות, אתה שומע בשם של המלאך בסופו, את החתימה האלוקית על כל אחד ואחד. שם קל נמצא אצל כל מלאך. מיכאל, גבריאל, רפאל.
יש מכת, לא?
זה דווקא עליו כתוב ששמו כשם, פה, זה גימטריה שנמצא. יש כל, אבל ברוב המלאכים זה שם קל. אז בא הפסוק ואומר, עד ניבם, כמו אצל המלאכים, האלוקות מתאחדת איתם כל הזמן. כן, אותו דבר במתן תורה, שזה הפירוש במילים סיני בקודש, שמה קרה באותו מעמד של סיני בקודש? שיתף הקדוש ברוך הוא את שמו בכל אחד ואחד מישראל. כל יהודי ויהודי, כל אחד ואחד מישראל, הקדוש ברוך הוא שיתף את שמו עם כל אחד, ובמילא כל אחד מרגיש, אני באופן אישי נהייתי אחד עם אלוקות. נראה בהמשך שזה לא רק באותו מעמד, זה ממשיך הלאה. כי הרי אנחנו גם למדנו בתחילה שהוידבר ממשיך כל הזמן, ומילא השיתוף הזה ממשיך כל הזמן. וזה נקרא אנוכי הוויה אלוקיך. כן, חיבור אישי אליך עם השם של הקדוש ברוך הוא. כמו שהמלאך קיבל חותמת בשם שלו, את השם של הקדוש ברוך הוא, אומר הקדוש ברוך הוא מתן תורה לכל יהודי, אנוכי הוויה אלוקיך. אני משתף בשם שלך, במהות שלך את עצמי. עוד נקודה הוא מוסיף, הוא ממשיך כמובן שכל הנקודות הללו יבוארו יותר ויפורטו יותר בהמשך הדברים של המאמר. כל זה כתוב בילקוט.
כל זה הוא מביא את זה
מהרבי מהרש במאמר. כן, כן. הוא ממשיך במאמר, הוא ממשיך הרבי מהרש באותו מאמר, עוד קטע ואומר, מה פועל במלאך זה ששמו של הקדוש ברוך הוא נמצא במלאך? איזה השפעה יש על זה על המלאך? לא ראינו מלאכים, אבל מה ידוע לנו? מה זה משפיע על המלאך?
ביטול
הקדוש ברוך הוא. מלאך הוא כמו רובוט אלוקי. אין לו דעה משלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא בו, אז כשהקדוש ברוך הוא מאיר בו, אז הוא בטל כל הזמן לקדוש ברוך הוא שהוא מאיר במהות שלו. על ידי ששמו של הקדוש ברוך הוא משותף במלאכים. כיוון שהקדוש ברוך הוא משתף את עצמו במלאכים, אז הם בטלים לגבי שמו יתברך שמשותף בהם. אם זה גלוי בשם שלהם, אם זה חלק מהמהות שלהם, אז הם בטלים כל הזמן. וכמו כן הוא בישראל. אותו הדבר אצל כל יהודי. זה מה שקרה באותו מעמד של הר סיני, עד כדי שפרחה נשמתם. הביטול היה מוחלט. על ידי ששיתף הקדוש ברוך הוא שמו בישראל, ואמרנו, כפי שנראה בהמשך, שזה ממשיך הלאה. הביטוי האלוקי אצל כל יהודי ממשיך גם עד היום.
כאילו ישר אל, מתעזה.
אפילו באופן, זה מילה כללית, זה שם כללי. אנחנו אומרים כל אחד ואחד באופן אישי. לא רק בשם הפרטי שלו, תחפש את הרמז, אלא הדמיון הוא שכל אחד ואחד ירגיש.
אנחנו לא רואים את זה.
לא רואים בשם. הרבה, עוד מעט אנחנו נראה דוגמה גופנית לעניין אצל כל אחד ואחד. אז זה שהקדוש ברוך הוא שיתף את שמו בישראל, אז מה זה השפיע עליהם? בדיוק כמו ששיתוף השם במלאכים. מה זה משפיע על המלאכים שמטילים? אותו דבר אצל ישראל הם בביטול. כמבואר ברוך במאמר, כמו שהרבי מהרש מסביר במאמר בריחות. בעצם מה התקדמנו כאן בעוד ב', עזבנו רגע את העניין הראשון שלמדנו באות א' עם כל הדיוקים וההסברים במילה לאמור. עברנו בעוד ב' להביא שני מדרשים, ששני המדרשים אומרים את אותו רעיון, אחד מדבר נשמתי ואחד מדבר גופני, ושניהם אומרים את אותו רעיון, שבמתן תורה קורה משהו מיוחד. כל אחד מהנוכחים במעמד מרגיש שהוא ביחידות עם הקדוש ברוך הוא. וזה קורה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו טעימה לכל אחד, לא רק טעימה, הוא שיתף את עצמו עם כל אחד ואחד. ומי לכל אחד ואחד הרגיש שהוא אחד לגמרי עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הוא אומר, מוסיף בעוד ג', לכאורה עד כאן, אנחנו משווים את היהודי למלאך. זה בעצם מה שגם הפסוק אומר. עד ניבם סיני בקודש. כמו אצל המלאכים, ככה אצלנו. כמו שהם בתהילים, ככה הביטול פעל גם עלינו. סיב בעוד ג'
סיימנו עם המאמר של המרש?
סיימנו את הציטוט, אבל עכשיו הוא מרחיב את זה.
כן, סיימנו.
והנה, שמו של הקדוש ברוך הוא ששיתף בישראל, זה רמת השם האלוקי, שהקדוש ברוך הוא שיתף עם כל יהודי במתן תורה, הוא לא דומה למלאכים. הוא למעלה יותר משמו שמשותף במלאכים. זה לא דומה למלאכים, זה יותר גבוה מהמלאכים. מה שהיה ומה שקיים אצל המלאכים זה הרבה יותר נמוך ממה שיש אצל עם ישראל. דה במלאכים כתיב, איזה שם אלוקי העיר במלאכים? מה הפסוק אומר בתהילים שהבאנו קודם? עד ניבם. כמבואר בתניה, שהמלאכים נקראים בשם אלוקים. יש הרבה פעמים שאנחנו מכנים את המלאכים אלוקים. דאלוקים ועדני הם בכללות עניין אחד. אז אצל המלאכים זה שם עדני או שם אלוקים, למרות שיש הבדל בין שם עדני לשם אלוקים, בתניה ושעה יחוד באמונה, הוא מסביר את ההבדל ביניהם, אבל בכללות זה אותו עניין. אצל יהודי זה משהו הרבה יותר גבוה. איך כתוב בדיבר הראשון שהוא הביא קודם, שזה מראה שזה אלוקיך באופן אישי, הוויה. אבל בישראל כתיב, כי חלק הוויה עמו. אצל יהודי שהקדוש ברוך הוא מחבר את עצמו לכל יהודי, הפסוק שכתוב אצל יהודי זה הוויה.
שם הוויה.
חלק משם הוויה. אז זה משהו מיוחד. זה משהו מיוחד שלמעלה יותר מאשר מלאכים. וזה קרה במתן תורה. אז הוא שואל, זה קרה במתן תורה? הרי גם לפני מתן תורה, כי חלק הוויה עמו, יעקב חבר נחלתו, כתוב על לפני מתן תורה. נכון? שהעיד עליהם, כן? אז גם לפני מתן תורה, שם זה היה במדבר, שהעיד עליהם ש... אוקיי, אבל פה אתה יכול להגיד, אולי זה התקופה שלא... אבל גם הפסוק הזה... הפסוק... חלק הוויה עמו, יעקב חבל החלתו, אנחנו מזכירים את יעקב אבינו, שאנחנו מקשרים פה את העניין של חלק הוויה עמו לפני מתן תורה. אז נכון, גם לפני מתן תורה היה את שם הוויה בנשמות של, של האבות ושל השבטים, אבל בכל זאת משהו קרה במתן תורה בזה, בחיבור של שם הוויה לכל אחד, מתן תורה זה אחרת. מה? לא העיר זה בגילוי כל כך. זה היה, אבל לא באופן גלוי. כי העניין דחלק הוויה עמו הוא מצד הנשמה. באמת הנשמה כתוב עליה היא חלק אלוקה ממעל ממש, חלק משם הוויה. אז הנשמה היא כזו. גם הנשמות של אלה שהיו לפני מתן תורה. אבל ברגע שהנשמה ירדה לתוך הגוף, אז הגוף לא... נותן לנשמה להתבטא בצורה חופשית. ובירידת הנשמה למטה, הגוף מעלים ומסתיר על הנשמה. במילא, אז הוא מעלים ומסתיר ועל שם הוויה שלו. אז עד מתן תורה, החיבור של היהודי לשם הוויה היה נשמתי. הוא קיים בצורה נסתרת, לא בצורה גלויה. ובמתן תורה, על ידי הדיבור, אנוכי, הוויה, אלוקיך, בגלל שבמתן תורה, הקדוש ברוך הוא מוריד את זה, ואומר את המילים, אנוכי, הוויה, אלוקיך, והבאנו קודם מהמדרש, מהמדרש רבה, שגם הגוף הגשמי הרגיש, הבחורים לפי כוחם, והזקנים לפי כוחם, נמשך זה בגילוי. החידוש של מתן תורה היה, שכאן למטה יהיה בגילוי ההרגשה הזו, הגילוי הזה של שם הוויה. כמבואה בלקוטי תורה, כמו שאדמו"ר הזקן בלקוטי תורה מסביר, דפירוש אנוכי הוויה אלוקיך הוא. מה זה הוויה אלוקיך? לפעמים כתוב הוויה אלוקים. אלוקיך. הוויה יהיה אלוקיך. דיינו, שהוויה יהיה מאיר הוא מתגלה בך כל כך עד שיהיה נקרא על שמך, אלוקיך. הוא יהיה שלך, אתה תרגיש אותו בגוף שלך, תרגיש אותו בגשמיות שלך.
הוויה.
את הוויה תרגיש בתוכך. עכשיו זה...
נכון מה לפני היינו מרגישים אותו מבחוץ?
השורות הבאות יסבירו את זה, אבל נגיד זה קודם כל בעל פה, מה נקרא בפנים. לפני מתן תורה... זה היה המצב הנורמלי. שם הוויה זה משהו אלוקי. גילוי רוחני. גוף הוא גשמי. גוף גשמי הוא כלי למשהו אלוקי. הרי רוחניות וגשמיות הם שני תחומים שלא מתחברים ביחד. אז באופן טבעי, כשיש גילוי רוחני ופתאום נכנס פה למערכת משהו גופני, אז הוא דוחק הצידה את הגילוי האלוקי. איך באמת ייתכן שקרה במתן תורה כזה דבר, שיש גילוי אלוקי והוא נשאר, ויש גוף גשמי וגם הוא נשאר, ובכל זאת הם מתחברים יחד. חייב להיות שיש כאן כזה גילוי ועוצמה שהיא למעלה מהכללים. הכללים אומרים שרוחני וגשמי לא מתחברים. חייב להיות כאן משהו שהוא מעל הכללים, ובגלל שהוא מעל הכללים, אז אין לו בעיה לחבר בין ההפכים.
שזהו לימור.
אנוכי.
זה הגילוי של עצמותו התברך. עצמות התברך, שמרומז במילה אנוכי, הוא למעלה, אי אפשר להגיד עליו, הוא רוחני, הוא גשמי, אי אפשר להגדיר אותו בשום הגדרה. כיוון שאין לה שום הגדרה, הוא למעלה מכל הגדרות, אז הוא מחבר את הוויה להיות אלוקיך. לפני מתן תורה, היה גילוי אלוקי של הוויה, מוכני. הגוף לא היה כלי לזה. לכן העולם הגשמי גם לא היה כלי ל... לא היה מצוות בגשמיות. כי לא היה שייך להחדיר אלוקות בגשמי. אבל מתן תורה פעל שגם הגשמי יכול להיות... גם הגשמי יכול לקבל את הגילוי. זה פעל שהגילוי לא יישאר נשמתי, והגוף יהיה מפריע וסותר, אלא זה פעל שהגוף יהיה... שיספק בו. נראית על השום בפנים. והכוח על הוויה אלוקיך, מה נותן כוח? שאכן ככה יהיה. שהוויה יהיה אלוקיך. אז בסוגריים הוא מסכם. מה החידוש כאן? שגם לאחרי שהנשמה מתלבשת בגוף, יהיה הוויה בו בגילוי, ועד שיהיה נקרא על שמו. לא סתם שהוויה יהיה באופן כזה שהגוף יאפשר את הגילוי. הגוף יגיד, אני והוויה ביחד, אני מרגיש שהוויה איתי בי. הגוף של היהודי הרגיש במתן תורה, הוויה מאיר בי.
הגוף לא כלי, הגוף נהיה חלק.
הגוף נהיה חלק, בדיוק, הוא לא רק כלי, הוא נהיה חלק. איך זה קורה? הוא מעצמות אור אינסוף של למעלה גם מהוויה. חייב להיות שיש גילוי כזה, שהוא גם למעלה משם הוויה, אז הוא מאפשר שהגילוי של שם הוויה יספק בתוך הגוף. למה? שם הוויה מצד עצמו, מה הכללים? שם הוויה מצד עצמו, איפה הוא יכול להתגלות? הגילוי שלו הוא למעלה דווקא. שם הוויה מצד עצמו שייך רק לעליונים, לא שייך לגוף, לא שייך לגשמי, הגשמי סותר אליו. בכדי שיהיה בגילוי למטה, בגוף גשמי, כדי שהגוף הגשמי יוכל לקבל את הוויה, זה לא בא מהוויה לבד. כי מצד הוויה הגוף או נדחה או דוחה, לא הולך ביחד. הוא על ידי המשכת עצמות אור אינסוף של למעלה מהוויה. מצד עצמות אור אינסוף אפשר לחבר את השם הוויה עם הגוף. ככל הגבוה יותר יורד ומתגלה למטה ויותר. אתה לא יכול לבוא ולשאול, אם הוויה לא מתחבר לגוף, אז איך עצמות יתחבר לגוף? הוויה הוא מוגבל. הוא, יש לו תנאים, תנאי גילוי. חסר תנאי גילוי, הוא לא נמצא שם. אבל אנוכי, אין לו את התנאים. הוא גבוה יותר. דווקא בגלל שהוא גבוה יותר, הוא יכול להתגלות גם למטה יותר. וזהו, זה הרצף. אנוכי, הוויה, אלוקיך. בשלושת המילים הללו אמרנו את הכל. אמרנו הוויה, שנהיה אלוקיך, בכוח מה? לאנוכי. בגלל שהתגלה כאן אנוכי, מה זה אנוכי? עצמות. אז זה פעל שהוויה יהיה אלוקיך. ששם הוויה יוכל להתגלות בתוכך באופן פנימי. שהכוח על זה שהוויה יהיה אלוקיך, הוא מבחינת אנוכי שלמעלה גם מהוויה. אז במילא...
זה לא הוויה בכלל.
זה הוויה, אבל בכוח של אנוכי. ומילא אנחנו דומים למלאכים? המלאכים אמרנו איזה שם מתגלה אצלהם, מה המקסימום?
אלוקים.
אדני. אלוקים. כן. אבל אצל יהודי זה שם הוויה. הרבה יותר גבוה. הסברנו בכמה שורות. איך זה יכול להיות שהשם הוויה יתגלה בגוף? אבל בפועל אצל יהודים מתגלה משהו יותר גבוה. אז במילא עכשיו, התוצאה של זה אצל יהודי היא יותר עוצמתית מאשר מה שנהיה אצל המלאך. כי אם היהודי מקבל גילוי יותר גבוה,
ניגוד יותר גבוה,
אז ההשפעה היא יותר עמוקה. יש לו גוף, יש לו יותר עבודה, אבל כשהוא יצליח, כמו שקרה במתן תורה, גילוי פעל כפשוטו בגוף, או על ידי עבודה שיהודי יעשה את זה בהמשך בלאמור, אז העבודה תפעל, נכון? אחר כך יהיה שלם. בוא נראה את העבודה היא להמשיך את זה הלאה. בשביל זה אנחנו יושבים פה ללמוד את המאמר, איך ממשיכים את הוידבר לאמור גם אחר כך. יש לומר, דכיוון ששמו של הקדוש ברוך הוא, ששיתף בישראל הוא שם הוויה, כיוון שכאן מדובר בשם יותר נעלה אצל יהודי, יותר מהמלאכים, שלמעלה משם אדני שמשותף במלאכים, הוא מוסיף בסוגריים ובפרט, שהשורש דה שיתוף שמו בישראל, אמרנו מאיזה כוח יכול להיות השיתוף הזה? מהנוכי. זאת אומרת, המלאכים לא רק שאין להם שייכות לשם הוויה, בוודאי ובוודאי שאין להם שייכות לאנוכי, כן? אז יהודי יש לו לא רק תגילו של שם הוויה, יש לו גם את הבחינה של אנוכי, שלמעלה גם מהוויה. לכן גם הביטול די ישראל, שנעשה על ידי שמו התברך המשותף בהם, הביטול, אצל מלאך, למה אמרנו יש ביטול כל הזמן? כי יש בו שם כל, כל הזמן. אצל יהודי, מה פעל ומה צריך לפעול ומה יפעל, הגילוי של שם הוויה אצל יהודי, הוא ביטול גדול יותר מביטול המלאכים. כי אם ההתחברות שלך לאלוקות אמור לבטל את הישות, את החומריות, לעשות את היש לעין, אז אצל יהודי הביטול אמור להיות הרבה יותר עמוק מאשר אצל מלאך. כי אצל מלאך, הרמת הביטול שלו זה תוצאה מגילוי של שם אלוקים, אדני, אצל יהודי, הרמת הביטול שלו נובע ממקור הרבה יותר גבוה, זה שם הבעיה. זה הרבה יותר נעלה מה שקורה.
זה פחות מהמלאכים.